קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. יום שלישי, שיעור השפועי בהלכה ורפואה, סדרה ב' מפי הרב איטיאל אורון.
שלום. בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בשאלת ההזרעה המלאכותית. עמדנו בעיקר על שאלת האיסור להשחית זרע, ובדקנו עד כמה הוא רלוונטי כאשר מדובר בבדיקות זרע לצורך קיום מצוות פרי הרבייה, וכמובן כאשר מדובר בלקיחת זרע לצורך זריעתו ברחמה של האישה. סיכומם של דברים היה שכאשר ההקשר הוא קיום מצוות פרי הרבייה, גם כהקשר רחב, אזי הדבר הזה מותר. כאשר מדברים על הזרעה מלאכותית, ניתן לדבר למעשה על שני מקרים שונים. מקרה אחד הוא לקיחת זרע מן הבעל וזריעתו ברחמה של אשתו. מקרה שני הוא לקיחת זרע מתורם זר שאיננו הבעל וזריעתו ברחם האישה. תחילה נדון בשאלת לקיחת זרע מן הבעל וזריעתו ברחמה של אשתו. אחת מן ההשלכות של הלכות נידה היא תופעה שמכונה בשם עקרות הלכתית. ההלכה היא שלאחר שאישה מסיימת את הדימום, כן, של המחזור החודשי, היא מתחילה בספירת שבעת ימי הנקיים, עם תום שבעת הימים היא תובלת, ואז מותרת לבעלה. כעת, במחזור ממוצע של נשים, שהוא נע פחות או יותר בין 25-35 יום, אזור 28 ימים, בדרך כלל לא נוצרת בעיה של עקרות הלכתית. דהיינו, הביוץ של האישה מתקיים לאחר התבילה בזמן שהיא מותרת לבעלה, וממילא קיום יחסי אישות בין איש לבין אשתו יכול בסייעתא דשמיא להוביל לכניסה להיריון. אולם ישנם נשים שהמחזור שלהם איננו מחזור ממוצע אלא מחזור קצר יותר, ובמקרה כזה הביוץ חל בתוך שבעת הימים של ספירת הימים הנקיים, שאז האישה אסורה על בעלה באיסור תורה. ממילא, לאחר שתטבול, יהיו הבעל והאישה מותרים בקיום יחסי אישות, אך לא יהיה שם פוטנציאל של פריאה ורבייה. הבעיה הזאת נקראת או מכונה בשם עקרות הלכתית. אחת מן הדרכים שהוצאו לפתרון הבעיה הזו היא שימוש בהזרעה מלאכותית. כמובן שעל מנת להתיר הזרעה מלאכותית של זרע מן הבעל אל רחמה של האישה, אנחנו צריכים להניח שלא דנים הזרעה מלאכותית כמעשה ביאה או כקיום יחסי אישות רגיל, שהרי אם כן, הדבר ייאסר בשל האיסור של איש לקיים יחסי אישות עם אשתו כשהיא נידה. את הדקות הקרובות נקדיש לבירור השאלה הזו של מעמד ההזרעה המלאכותית ביחס לגדרי מעשה ביאה. בשיעור הקודם ציטטנו מדבריו של רבינו פרץ, לגבי ההיתר לאישה לשכב על סדיני בעלה בימי נידותה. נעיין שוב בדבריו. אישה יכולה לשכב על סדיני בעלה, ונזהרות מסדינים ששכב עליהם איש אחר, פן תתעבר בנידותה משכבת זרע של אחר. כלומר, מותר לאישה לשכב על סדיני בעלה מבלי לחוש שמה זרעו שנותר על הסדין יגיע בדרך זו או אחרת אל רחמה, ואף על פי כן אסור לה לשכב על סדינים של איש אחר, שם כן יש לחוש. ממילא עולה השאלה ששואל רבינו פרץ, ועמי איננה חוששת פן תדבר בנידותה משכבת זרע של בעלה, ויהיה הולד בן הנידה? והשיב, כיוון שאין כאן ביאת איסור, הולד כשר לגמרי, אפילו תתעבר משכבת זרע של אחר, כי הלא בן סירה כשר היה, אלא זה משכבת זרע של איש אחר, כפדינן ההבחנה, גזרה שם הישא אחותו מאביו. כלומר, רבינו פרץ אומר, אין מקום לחוש כאן לבעיה של יצירת בני נידה, באמצעות זאת של מעבר זרע מסדין אל רחם האישה. וזאת מכיוון שמבלי שיש ביאה של איסור, לא נפסל הולד, הולד כשר לגמרי. וכך גם היה בן סירה לדעתו של רבינו פרץ, כשר לחלוטין. לו היה מדובר בביאה רגילה, המעמד היה מעמד של פסול. אך מכיוון שלא הייתה כאן ביאה, הרי שאין כאן פסול, והולד כשר לגמרי. העיקרון העולה מדברי רבינו פרץ, שהכל תלוי בביאה. האיסור הוא איסור ביאה, וממילא, אם לא הייתה ביאה, לא היה מעבר על איסור, וממילא אין פגם כלשהו בוולד. הוולד אומנם מתייחס אחר אביו, דבר ששוב במציאות נורמלית היה מוליד הגדרת פסול, אבל מכיוון שלא הייתה ביאה, אין עליו שום חלות של פסול. זוהי פה עמדתו של רבינו פרץ. בשלטי הגיבורים, תחילת פרק רביעי במסכת שבועות, מובא שהמהר"ם נשאל את אותה השאלה בדיוק, אך הוא השיב תשובה שונה. ואני מצטט, עוד מצאתי שנשאל להר"ם, למה אין נזהרים מלשכב האישה כשאינה טהורה בסדינים ששכב בהם בעלה? דילמה תתעבר מאותו הזרע, ויהיה הולד בן הנידה, כמו שחוששים שלא תשכב בסדינים ששכב אדם אחר, פן תתעבר בטיפת זרע שהטיל באותם סדינים. כלומר, אותה שאלה ששאל רבינו פרץ, מדוע מותר לאישה נידה לשכב על סדינים של בעלה, ושם לא חוששים שמא תתעבר משכבת זרע שנותרה שמה, אבל אנחנו אוסרים עליה לשכב על סדינים ששכב עליהם אדם אחר. אז אנחנו כבר מכירים תשובה אחת לשאלה הזו, וזוהי תשובתו של רבינו פרץ, שאין שום בעיה מכיוון שאין ביאה, אז לא נוצר בן נידה. אך המהר"ם מרוטנבורג הולך בכיוון אחר, והוא עונה כך, כיוון שהוולד שהוא בן הנידה הוא כשר לכל דבר, אין חוששים לה ואפילו שהוא פגום. מדברים אלו של המהר"ם עולה כיוון הפוך לחלוטין לזה של רבינו פרץ. רבינו פרץ אמר שאין כאן פגם, ולכן לא חוששים. לעומת זאת, המהר"ם אומר, יש פגם. אך מכיוון שכל מה שאנחנו עוסקים בו פה זו ההגדרה של הולד בתור בן נידה, אזי אנחנו לא חוששים ואוסרים עליה לשכב על סדינים ששכב עליהם בעלה. זו מכיוון שבן נידה איננו פסול כמו ממזר, כן? או כגון זה, אלא הוא קשר לכל דבר, עכשיו, פגום. כיוון שזה רק פגם כזה, פגם באלמה, אנחנו לא חוששים. כלומר, בניגוד לשיטת רבינו פרץ, שאומר שחייבים ביאה על מנת ליצור מציאות של בן נידה, ליצור מציאות של איסור, סבור המהר"ם, שאין צורך בביאה, על מנת לעבור על איסור בעילת הנידה. וממילא מי שיוולד כתוצאה מהזרעה מלאכותית ברחמה של אישה שהיא נידה, יהיה בן הנידה. העמדה הזאת מובאת גם בשם הרש מלונדון, מצוטטת על ידי החידה, וכך אומר, אין אישה יכולה לרחוץ ביום תפילתה במרחץ שרחץ בו בעלה, שמא תתעבר ויהיה הולד בן הנידה. אז שוב, גם כאן אנו רואים שהולד שיבוא לעולם כתוצאה מהפריה כזאת, הזרעה, של זרע מן הבעל ברחמה של אשתו הנידה שלא על ידי קיום יחסי אישות, נחשב לבן נידה, דהיינו נחשב למי שנולד כתוצאה מאיסור, למרות שלא הייתה כאן ביאת איסור. ממילא עולה בפנינו שקיימת מחלוקת בין הראשונים בשאלה האם ביאה וקיום יחסי אישות הם תנאי למעבר על איסור ביאה על נידה, או שמא מציאות הזרע ברחמה של האישה די בו על מנת להגדיר את הדבר כמציאות של איסור. לשאלה זו כמה וכמה נפקמינות מאוד משמעותיות. למשל, במקרה שאיננו המקרה שלנו, אלא במקרה שבו התורם הוא אדם זר שאיננו בעלה של האישה, יש מקום לדון האם הזרעה מתורם כזה לאשת איש יוצרת ממזרות. לדעת רבינו פרץ שאומר שכל עוד לא הייתה ביאה, אי אפשר להתייחס לולד כאל תוצאה של ביאת איסור. הרי שלא יכול להיווצר ממזר מהזרעה מלאכותית. לעומתו, לדעת המהר"ם ולדעת הרש, אנו נצטרך לומר שאכן יש כאן ממזרות, שכן לא הביאה כשלעצמה יוצרת את המעמד השלילי, המעמד האסור של הולד, אלא עצם מציאותו של זרע מאדם זר ברחמה של אשת איש. כמובן, נפקמינה נוספת היא בדיוק בשאלה שאנו דנים בה. האם מותר להזריע ברחמה של האישה מזרעו של בעלה שלא באמצעות ביאה אלא בדרך מלאכותית? לכאורה, לרבינו פרץ הדבר צריך להיות מותר, בעוד שלמהר"ם הדבר צריך להיות אסור. שאלה זו יכולה להישאל בשתי רמות. ברמה הראשונה, האם מותר לכתחילה לעשות כן? וכאן באמת נאמר כפי שאמרנו, לדעת רבינו פרץ לכאורה מותר לעשות כן לכתחילה, בעוד שלדעת המהר"ם והרש הדבר יהיה אסור. ברמה שנייה, ניתן לשאול מה קורה במקרה שכבר הייתה הזרעה מלאכותית. כאן, גם לרבינו פרץ וגם לרש ולמהר"ם, אנחנו כמובן לא נפסול את הולד. לרבינו פרץ הוא בכלל לא נחשב לבן הנידה, בעוד שלמהר"ם הוא מותר לחלוטין, הוא לא פסול, הוא קשר לבוא בקהל, למרות שההלכה רואה בו בן נידה. ישנם גדולים מאחרוני הפוסקים שאסרו הזרעה מלאכותית מבעל באשתו הנידה. המהרש"ם נשאל בדיוק בנקודה הזאת, ותשובתו כדלהלן. ומה ששאל אם מותר שיעשה הרופא הקילוח לרחם האישה בימי נידתה, לפי מה שכתב בשם הגעת סמק, אין בזה קפדה, ומכל מקום אין דעתי לעשות כן מעשה רק בימי טהרתה, וגם בזה לא התארתי רק בשעה כבר 10 שנים ולא ילדה ויבוא לידי גירושין, והתירה התורה למחוק שמו בשביל השלום. אבל מחומר האיסור רצוני באופן שיסכימו עוד שני רבנים יראי השם. כשמהרש"ם למעשה אוסר הזרעה מלאכותית שלא בימי טהרתה של האישה. גם האדמו"ר מסאטמר, בעל טייטלבוים, גם כן אוסר הזרעה מלאכותית כאשר אישה נידה, והוא טוען שהאיסור הזה הוא אפילו לדעת רבינו פרץ. הכיצד? הרבי מסאטמר אומר שאת המילים ביאת איסור אין לפרש באופן מילולי, אלא על פי ההקשר הרחב יותר. בזמן שרבינו פרץ מדבר, הדרך היחידה שנחשבה מקובלת ונורמלית להפריה הייתה באמצעות ביאה, וממילא הוא הבין שעל מנת שוולד ייפסל, עליו להיות תוצאה של הדרך הרגילה של הפריה קרי ביאה.
אולם, היום, כאשר ישנן און דרכים שנחשבות נורמליות ומצויות להפריה שלא באמצעות ביאה, אלא באמצעים מלאכותיים, אומר אדמור מסתמר, בהחלט ייתכן שגם רבינו פרץ היה אוסר את הדבר. ברמת הסברה, לכאורה יש מקום לפקפק בטענה שמעמדו של הולד כבן הנידה נובע מכך שהייתה ביאת איסור. שהרי אין אנו קוראים לו בן ביאת איסור, אנו קוראים לו בן הנידה. וזאת מכיוון שהפגם שלו נובע מטומאת הנידה ולא מביאת האיסור. בכל אופן, פוסקים רבים ציטטו את רבינו פרץ כמקור מובהק בעניין הזה, ולא קיבלו סברה זו. אל מול אלו שאסרו את ההזרעה המלאכותית באישה שהיא נידה, יש מגדולי הפוסקים שהתירו את הדבר. הרב משה פיינשטיין, בחלק אבן העזר ב' סימן י' ח', כותב כך: אבל כפי שמשמע והנדון לזלף זרע הבעל לתוך בטנה שלא בתשמיש, אלא על ידי שפופרת שעושים הרופאים, אין צורך לטבילה בזה, כי איסור וקרת דנידה הוא רק על ידי תשמיש דביעה, ואם תתעבר מזרע הבעל בנידתה על ידי הזילוף, שהוא כאמבטי שהיית בגמרה, אין שום פגם על הולד. דהיינו, רב משה פיינשטיין מתיר את ההזרעה המלאכותית מבעל לאשתו נידה. ונשען כאן על דברי רבינו פרץ באמת, שאמר שאין שום בעיה בדבר כזה, מכיוון שאין ביאת איסור, וברגע שאין ביאה, הבעיה לא מתחילה. זאת אומרת, רב משה פיינשטיין לא מקבל את דבריו של האדמור מסתמר, שאומר שרבינו פרץ היה אוסר, והוא לא מקבל את דבריהם של החולקים על רבינו פרץ. כיוון שדברי רבנו פרץ הם דברים שציטטו להלכה בסימן קופצדי ה' ביורדיה. ממילא, פתרון אפשרי להכרות הלכתית על פי רב משה פיינשטיין הוא הזרעה מלאכותית. דבר מאוד מעניין לשים לב לדבריו, הוא אומר אין צורך לטבילה. יש שכתבו שטוב יותר בשביל לצאת מידי ספקות וגדרים של בני נידה, שהאישה שמזריעים בתוכה את הזרע באופן מלאכותי תטבול קודם לכן. כמובן, תפילה זו מועילה על מנת להוציא את האישה מהגדרת נידה דאורייתא, כאשר התפילה היא 7 ימים אחרי תחילת הווסת. הדבר הזה לא פותר את הגדרתה מדרבנן כנידה בשל חומה דרבי זירא, אבל במציאות כזו שבכל מקרה אנו לא פוסקים פסיקה שגרתית, לפחות ברמה הדאורייתא אינה נידה, לא חוששים למציאות מדרבנן. רב משה פיינשטיין כותב שאין צורך בתפילה הזאת. מעניין לראות מדוע אין צורך בתפילה הזאת. האם הוא חולק על כך שמוטב שלא תהיה אישה מוגדרת כנידה בדאורייתא בשעה ששמים ברחמה את זרעו של בעלה? נעיין בדבריו, וכך הוא כותב: וממילא אין להחמיר ולהצריכה לטבול אחר 7 ימים בלא ספירת 7 נקיים, משום שיכול לבוא מזה קלקול להקל גם לשמש עם בעלה, והווי חומרה דעתי לידי כולה. וגם שאין בזה שום צורך להחמיר, שאין לחוש לשיטתם כלל, ובפרט לפגם דבלד הנידה, שאין נוגע זה לאיסורין כלל, וקשר אף לכהונה, אלא שהוא פגם באלמה לעניין חשיבות ומעלה. כלומר, אומר משה פיינשטיין, ראשית כל אנחנו לא חוששים בכלל לשיטה לפיה יצא מעזרה מלאכותית בין הנידה. אבל גם אם היינו רוצים לחוש, בכל זאת לא נצריך לטבול, מכיוון שכאן יש לנו בעיה של חומרה דעתי לידי כולה. עקרונית היינו מעליפים שלא תהיה נידה מדאורייתא. אבל אם אנחנו נאמר לה לטבול, הדבר הזה עלול אולי להביא לידי תקלה, שיתעו וגם ישמשו. כיוון שמדאורייתא היא כבר לא נידה, אז אפשר להקל. הדבר הזה כמובן הוא טעות גמורה, והוא אסור. וכדי למנוע את המציאות הזאת, אומר משה פיינשטיין, איפה שאנחנו כבר מתירים הזרעה מלאכותית, לא מצריכים תבילה, כדי שהכולה של הזרעה מלאכותית, כדי שהחומרה של הצריך תבילה, לא תביא לידי כולה שגויה באיסור הביאה על אישה שנמצאת בתוך ימי ליבונה, מתוקף חומרה דרבי זירא. בדרך זו של הרב משה פיינשטיין, הלך גם הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף דן בשאלה של הזרעה מלאכותית, מביא את דברי רבינו פרץ, מביא את דברי המהר"ם שראינו, ובסופו של דבר מאמץ את דברי רבינו פרץ כעיקר להלכה, וזאת מכוח כלל בפסיקה, שאנחנו סומכים על השיטה המובהקת יותר, או על הרב המובהק יותר. רבינו פרץ הינו פוסק מובהק יותר מהרש מלונדון, ואם נצטט את דברי הרב עובדיה, ובחי גבנה סמכינן אמרה דתלמודה תפי. ולכן, היות שהוא פוסק שללא ביאת איסור אין בעיה של בן נידה, ואין בעיה של איסורים שונים, והבלד קשר לחלוטין, הרי שבמידה שאי אפשר שאותה אישה תיכנס להיריון בזמן אחר, תותר ההזרעה המלאכותית. והוא כותב באותה תשובה דברים מאלפים, מכיוון שמדובר כאן בהקשר למצוות פריה ורבייה שהיא מצווה רבה, ונוסף על זה כי אם נאסור בזה היא חומרה באה לידי כולה להפריד בין איש לאשתו וקשים גירושים, בשם הנכתב בקדושה עם אחי על המים בכדי להטיל שלום בין איש לאשתו, לכן נראה שיש להקל בדבר. כלומר, למרות שיש בהחלט מקום לדון בשאלה של מה יוצרת בין הנידה ומה מכיל את הפגם, האם טומאת הנידה או ביאת האיסור, וראינו שיש חולקים על רבינו פרץ, ושיש אחרונים שאכן מחמירים מכוח החולקים על רבינו פרץ ואוסרים את ההזרעה המלאכותית, הרב עובדיה יוסף בוחר להקל כאן, משום שקשים גירושים וגדולה מצוות פריה ורבייה. כמובן שאין אנו פוסקים הלכה כאן, רק הבאנו את השיטות השונות, ובמקרים כאלו ראוי להזדקק לפסיקה של רב מומחה לעניינים אלו. ברוך השם היום, גם מכון פועה מספק מידע וליווי ופסיקה לאלו הנזקקים לכך. אך ברור מן הדברים שראינו שבהחלט ישנה להקה גדולה וחשובה של פוסקים בכיוונם של רב משה פיינשטיין, של הרב עובדיה יוסף, מגדולי הפוסקים האחרונים, שאכן מתירים את ההזרעה המלאכותית כפתרון לבעיית העקרות ההלכתית. בשיעור הבא נדון בעזרת השם בהשלכות נוספות לשאלה עד כמה רואים הזרעה מלאכותית כביאה. אנו נדון בעזרת השם בשאלת ייחוס הוולד אחרי האב, בשאלה האם מקיימים מצוות פריה ורבייה בדרך כזו, ולאחר מכן ניגש לדון בהזרעה מתורם שאיננו הבעל, ונחלק זאת לשניים, תורם שאיננו הבעל שהוא יהודי, ותורם שאיננו הבעל שהוא איננו יהודי.